כל העניין של התקשרות לצדיקים, זה דבר שהרבה פעמים אנשים נתקלים עם זה ולא מבינים מה זה אומר. אז יש תשובה ארוכה מהברמה עם חיים, שהוא היה תלמיד של רבי מיכאל מזלוטשוב. רבי מיכאל מזלוטשוב מאוד אהב אותו, מאוד, יש עדות מבנו של רבי מיכאל מזלוטשוב, קוראו לו רבי מרדכי, אני לא זוכר את שם עירו, מאוד ידוע היה, הוא כותב את זה במכתב, הוא כותב שהאבא, זכרונו לברכה, מאוד אהב את התלמיד הזה, רב חיים צ'רנוביץ. הוא מאוד העריך אותו. רבי מיכאל מזלוטשוב היה תלמיד של הבעל שם טוב. יש תשובה ארוכה מהברמה עם חיים שהוא כותב, הוא כתב כאן הרבה ספרים גם, אישיות מעניינת, יש הרבה לספר עליו. הוא כתב תשובה על תשובה על תשובה שכתב הנודע ביהודה, התשובה המפורסמת שבו כתוב, מי שלא, הרב זבי נדמה לי מביא את זה בספר שלו, בסיפורי חסידים, כי ישרים דרכי השם, כך הוא מסיים את התשובה, וצדיקים הלכו בם וחסידים ייכשלו בה. בפסוק כתוב פושעים ייכשלו בה, זה כתוב החסידים ייכשלו בה. בתשובה הזאת הוא כותב את כל מה שיש לו בלב על החסידות, על החסידות ועל החסידים. והוא עונה לו תשובה, הוא כותב את התשובה אחרי שהוא כבר נפטר, הם לא היו באותו דור. אבל הוא כותב תשובה ארוכה, בתוך התשובה הזאת יש את כל העקרונות של תורת החסידות של הבעל שם טוב. זה כתוב בשפה נמלצת ובעריכות, ובגלל זה כל כך קשה, אחרת הייתי מביא את זה ועושה את זה שיעור על על המכתב הזה. חלק מהמכתב הזה מודפס בתוך ספר, בתוך אחד מהספרים של אותו, של הברמה עם חיים, בתוך הסידורו של שבת. בסוף החלק הראשון נדפיסו את המכתב הזה. הוא מדבר הרבה על עבודה פנימית, על זה שבן אדם צריך להיות מודע לזה שהקדוש ברוך הוא, איתו, ולעשות מאמץ לחוות את הנוכחות של השם עד כמה שזה ניתן. והדרך לזה היא דרך כל דבר, זאת אומרת, גם דבר הרשות שהוא מתעסק, אז הוא צריך לזכור ש השם נתן לו את זה, וגם דבר מצווה, אז למי המצווה מתייחסת? העיקר במצווה זה המצווה, ולא האקט הפשוט של המצווה, הנשמה של המצווה. גם כשהוא לומד תורה, אז הוא צריך לזכור, הוא מביא שם משהו בסוגריים, אני מרחיב בזה, אבל ממש לא רוצה עכשיו לדבר על זה. הוא אומר, המלאכים ביקשו את התורה, אז חייב להיות איזה פן יותר פנימי בכל דבר. כי את הפן החיצוני הוא לא שייך למלאכים, הם לא היו מבקשים אותו. שור שנגח את הפרה אין בעולם של המלאכים, ועל כל דבר פשע ישלם שניים לרעהו, גם אין בעולם של המלאכים. חייב להיות בתורה משהו יותר פנימי, והעיקר הפנימיות זה לזכור, לא בדיוק לדעת את הסודות וכל זה, זה הקבלה, זה לא החסידות, אבל העיקר זה הנקודה שלזכור שזה תורת השם, ושיהודי ממלא עכשיו את המוח שלו עם תורת השם. ובעיקר הוא מדבר הרבה על תפילה. ובתפילה, אם היינו נותנים למילים של התפילה לפעול עלינו, זה כמו שדיברנו קודם, אם אנחנו כל הזמן רבים, כשאין לנו עם מי לריב, אנחנו רבים עם עצמנו, רבים עם הסידור, רבים עם הנעליים, רבים עם כל דבר, אנחנו כל הזמן, או שרוצים להספיק, או שרוצים, יש לנו כל הזמן איזה חיכוך עם משהו. אם אנחנו לא רבים עם כלום, אנחנו לא מרגישים שאנחנו בחיים. אבל בתפילה כתוב, אפילו בראשונים, ממש בקדמונים כתוב, וככה הם מסבירים את הגמרא, שישה שעה אחת, חסידים הראשונים היו שועים שעה ואחר כך מתפללים, שבן אדם צריך להשיח את דעתו מכל ענייני העולם לפני שהוא מתחיל להתפלל. ובשפה שלנו זה לרוקן את המוח. ולהתחיל להתפלל מתוך, ברגע שבן אדם רוקן את המוח, מפסיק לריב, כי אין לו עם מי לריב. כי כל המלחמות הן בתוך המוח. ואז אם אם אנחנו נותנים למילים לחדור, להשפיע עלינו, אז אנחנו מגלים עולם אחר לגמרי, כאילו, זה הכל נמשכים אחרי הקדוש ברוך הוא, משכני אחריך נרוצה, זה תפילה אחרת לגמרי. ואז התפילה היא לא לצורך עצמנו, אלא לצורך כלל ישראל, לצורך השכינה, ובזה, זה בעצם הנקודה שלה, כל המכתב, כל המכתב הזה בא לסנגר על הדיבור של שם בחוד קודש הבריך הוא שכינתה. ההוא שכתב את התשובה נגד, הוא כתרג על הדיבור הזה של שם חוד קודש הבריך הוא שכינתה, הוא אמר שזה לא, אתה דובר שקרים לפני המקום, האינטרס שלך זה חוד קודש הבריך הוא שכינתה, האינטרס שלך זה שיהיה לך פרנסה ובריאות, מה אתה רוצה? והוא אומר, לא, יהודי יכול, אם הוא ייתן לעצמו שהדיבורים ישפיעו עליו, והוא ייכנס לעולם אחר, אז באמת הוא יראה שזה העיקר, הנוכחות של השם והקשר איתו וכל זה. ואז הוא כותב, אבל יש עוד משהו שמפריע. חוץ מזה שאנחנו כל הזמן בתוך ההוא-הא ואנחנו לא מתנתקים מספיק, אבל יש עוד משהו שמפריע. הוא אומר, אם בן אדם, המוח והלב שלו, הוא סובל מטמטום המוח וטמטום הלב, בגלל שהוא לא תיקן את עוונותיו. יש הוא חוטא פה בן אדם למקום, ופה בן אדם לחברו, ופה הוא מטמא את החושים שלו. אז לא מדבר אליו, יכול להיות שהוא שקט והוא רגוע, והוא לא נלחם ולא כלום, אבל המילים הקדושות לא פותחות לו את הלב, לא מדברות אליו. אז הוא אומר, על זה יש לנו נס. הוא לא אומר את המילה הזאת נס, הוא אומר, על זה מה שעוזר זה שכל עם ישראל זה קומה אחת שלמה, ובראש יש לנו את הצדיקים, וכשמתקשרים לצדיקים, אז יכולים לתקן את הפגם הזה. הוא מסביר, אם בן אדם לא רוצה לעשות כלום, רק להתקשר לצדיקים, זה היו קוראים לזה, ביידיש היו קוראים לזה חסידים של שיריים ושל לחיים. אז זה שום דבר לא. אז זה לא התקשרות וזה בלוף אחד גדול. שום דבר לא זה. היהודי צריך לעבוד קשה. הוא צריך להתבונן וצריך להתייגע. אבל הוא צריך לעשות את זה בלי להתנגד, הוא צריך לפתוח את עצמו. וזה עוד יותר קשה, כי אנחנו רגילים להתנגד. ואם זה בכל אופן לא הולך בגלל ההיסטוריה שלנו, בגלל כל מיני דברים, ולפעמים אפילו בגלל תאוות היתר, לא בגלל תאוות איסור, אז ההיצעה היא להיות קשורים לצדיקים. זאת אומרת שההיצעה הזאת היא מקלה עלינו את העבודה. זה לא שהולכים לפנטז אותנו, כאילו שאנחנו קשורים לצדיקים, מכניסים לנו איזה דמיון במוח. וזה בעצם לא במדרגה שלנו. לא על זה. זה לא... הצדיק נשאר צדיק, ואנחנו נשארים אנשים פשוטים. אנחנו קשורים לצדיק כמו שהציפורן של הרגל קשורה למוח. לא יותר מזה. זה לא שאנחנו עכשיו הופכים להיות משהו... מגלגלים עיניים וחושבים שאנחנו משהו אחר ממה שאנחנו. אנחנו נשארים בדיוק אותו דבר. רק... והאמת שיש את זה בקיצור, את כל המשל... מה שאמרתי עכשיו, יש בקיצור בפרק השני של ספר התניה, ושם הוא כותב את זה ממש בקיצור, ברמיים חיים מעריך בזה, הוא כותב את זה בקיצור, הוא כותב בני בחורי ישראל, ואצל בן, לבן יש מוח ויש ציפורניים, והבן בא מהמוח של האבא. המוח של האבא זה דבקות בקדוש ברוך הוא. המוח של הבן זה הצדיק, והציפורניים של הבן זה אנחנו. וציפורניים צריכות להיות ציפורניים בריאות, צריך לטפל בהם נכון. וזה לא אומר שצריך לסמוך רק על המוח. אבל מצד שני, אם הן לא קשורות למוח, אז זה חסר. זה יוצא קצת אחרת שם, זה לא בדיוק אותו הסבר. ציפורן שלא קשורה למוח, היא מתחילה למות. ושם בברמיים חיים הוא לא כותב את זה, הוא כותב שאם בן אדם רוצה לבד, אז הוא צריך קודם כל לחזור בתשובה ולתקן את כל החטאים שלו וכל זה, וזה מי יכול, והחיים נגמרים וזה לא נגמר. אבל אם הוא קושר את עצמו לצדיק ועל ידי זה הוא קשור עם כל כלל ישראל, אז הוא עבר מהכלל, ולאן שהכלל הולך אז גם הוא הולך. עכשיו אפשר תמיד לשאול, זה תשובה על שאלה שנשאלה, מה זה העניין של התקשרות. אפשר תמיד לשאול, ברוב הדורות הכלל לא היה כל כך. אם לומדים את שופטים ואת מלכים ואת ההיסטוריה של בית שני ואת ההיסטוריה של הדורות של אחר כך, הכלל תמיד היה כלל. אמר לי פעם חבר, רוב עם ישראל ברוב הדורות לא קיים תורה. אז זה גם, זה מאוד קשה, כאילו, בסדר, מה הרווחתי ש... אבל האמת שהמילה כלל, יש לה שני פירושים. יש כלל שזה אוסף של פרטים. ואם מדברים ככה על כלל, אז באמת הקושיה היא קושיה חזקה. מה שווה הכלל עם כל הפרטים שבו הם לא מכוונים, אז מה... אספת, תמיד הרוב הם לא בסדר, אז מה זה נותן? אבל אם מסתכלים על זה נכון, כלל זה כלל אמיתי, כלל ברוחניות, זה לא אוסף של פרטים, זה הנקודה שממנה נובעים הפרטים. זה כמו רעיון שמתפרט למשפטים ולמילים. אז הרעיון הוא הכלל, והמשפטים והמילים הם הפרטים. זה כמו כלל ופרט בגמרא. אז אם מסתכלים ככה על הכלל, הכלל זה נשמת האומה, זה המלכות, זה פנימיות המלכות של עולם האצילות. זה כלל ישראל. הצדיק, בגלל הדבקות שלו, הוא מממש, זאת אומרת, בעצם הצדיק הוא יהודי ממומש. כי, ככה אמרו תמיד, אני לא זוכר כרגע איפה זה כתוב, כנראה שזה גם כתוב, שכל מה שכתוב בספרים על הצדיקים, ואפילו על הצדיקים הכי גדולים שהיו מעולם, כמו משה רבנו, אברהם אבינו, זה נכון לגמרי על כל יהודי ועל כל ילד בן, איך אומרים, בן 13 שנה ויום אחד, ועל כל ילדה בן 12 שנה ויום אחד. כל המעלות האלה נכונים על כולם. כל ההבדל הוא שאותו צדיק מממש את זה ואנחנו לא. אבל את המעלה בעצם יש לכולם. הכלל הוא נקי והוא שלם. והמעלה של הצדיק זה ההסתכלות שלו. הוא רואה, כשהוא מסתכל על הכלל, הוא מסתכל על הכלל, אז הוא רואה בתוך כל הפרטים, איך שהם פה למטה בעולם, הוא רואה בתוכם את הכלל. ההסתכלות הזאת היא לא נפלט ולא רחוקה. הרבה פעמים כשאנחנו מכירים רעיון, אם מכירים את הרעיון היטב, אז אפשר על חשיכת נייר קרועה, רואים כמה משפטים, אם מכירים טוב את הרעיון, אז יודעים לשייך את המשפטים האלה לרעיון. אפילו שלא ראינו כמעט כלום. אפשר לראות איזה קטע קרוע מספר של מכתב ולהגיד, זה קו אחד מאדמו"רי קרלין. מי שבקי בדברים האלה, הוא רואה מיד, הוא רואה בכל שורה, הוא רואה את הכלל, הוא רואה את הפרינציפ. הצדיק בקי ביהודים. אמר פעם צדיק אחד לאיזה סוחר, הוא אמר לו, אתה בקי ביהלומים, אני בקי ביהודים. הוא הראה לו על יהלום, הוא אמר לו, זה הפלא ופלא. הוא אמר לו, לא, אני לא רואה בזה שום דבר. אז אמר, רבי, בשביל להבין על יהלום, צריך להיות מבין. אז אמר לו, גם יהודי הוא הפלא ופלא. כי לפני זה הוא אמר איזה חיסרון על יהודים. אמר לו, גם יהודי זה הפלא ופלא, רק בשביל להבין על יהודים, צריך להיות מבין. הצדיק הוא סוחר יהלומים, הוא רואה אצל כל יהודי, הוא רואה את ה... ממילא, אם אני קשור לצדיק, ההסתכלות שלו, איך שהוא מקבל אותי, איך שהוא רואה אותי, היא פועלת גם עליי. איפה זה כתוב? זה כתוב בגמרא, כתוב שאם מדברים על מישהו רע, אז פועלים בו חלישות בטוב שלו. מגבירים את הרע שבו, אם אני מדבר על מישהו דברים רעים, אני מגביר את הרע שבו ואני מחליש את הטוב שלו. כתוב שלשון הרע הורג את המדבר ואת השומע ואת זה שמדברים עליו. מה זה נקרא הורג אותו? כתוב בזוהר, מי שנופל מהמדרגה שלו הוא נקרא מת. זאת אומרת, אפשר, הצדיק הוא זה שרואה בכל יהודי איך הוא בשורש. אם מישהו יסתכל עליי, זאת אומרת, אפילו סתם חבר, אם הוא יסתכל עליי והוא יראה באמונה, הוא יאמין באמונה שלמה שבשורש אני נפלא, אני אתחיל להיות נפלא, רק אין לי חבר כזה. זה כל העניין. הצדיק הוא חבר כזה. שהוא מסתכל על כל אחד והוא רואה עד כמה בשורש הוא נפלא, אבל מה, יש לו הסתכלות רוחנית, אז הוא יכול לראות את השורש בתוך הפרט. הוודאי שכשיהודי מתקשר לצדיק, אז הוא הולך עם הכלל ביחד, הוא לא... איך כתוב, הרדף אתכם כל עלי נידף, הוא כבר מספיק להיות עלי נידף, הוא מפסיק להיות עלי נידף. הוא מתחיל להיות עלי מחובר. וכשהעלי הוא מחובר, אז זה לא נורא שהוא רק עלי. אם הוא נידף, אז עוד שבוע הוא יתייבש והוא יהיה אבק. אז זה פחות או יותר, זה רק בשביל לענות על השאלה שנשאלה. אני עניתי אז בקיצור, שיכול להיות בן אדם שלא רוצה להתקשר לצדיק, יכול להיות שישיג, יכול להשיג את אותו דבר, רק עם עבודה יותר קשה. עכשיו רק הסברתי מה זה אומר העבודה יותר קשה. עבודה יותר, מה?
מבחינה
מעשית זה אמונה ואהבה, זה לא, אין כאן משהו מעשי. זה עוד פעם, זה לא להילחם איתו. אם אני קורא ספר של צדיק, אני יכול לקרוא ספר של צדיק לפחות בשלוש אפשרויות. אני יכול לקרוא כמו אחד מהאוניברסיטה, כמו שמורה לוקח מחברת תלמיד. בוא נראה מה הוא כותב. כן? הוודאי שאני לא מתחבר לצדיק. אני יכול להילחם עם כל שורה, ולהכריז על זה שלא הבנתי עד הסוף, ויש תמיד את השאלה למה. רגע, הבנתי מה כתוב כאן, אבל מי אומר שזה נכון? ולמה זה? זה עוד, זה הראש המערבי שלנו, שאוהב כל הזמן להילחם עם כל דבר. ויש לקחת ספר של צדיק ולקרוא אותו כמו שקוראים תהילים. לא כמו שקוראים תהילים בלי כוונה, כמו שקוראים תהילים עם כוונה. אבל כשקוראים תהילים, לא נלחמים עם כל פסוק ולא שואלים למה. שוקעים בפסוק, רוצים שהפסוק, זה סוג חיבור שאנחנו לא כל כך מכירים אותו. אחר כך אפשר ללמוד את זה עוד פעם ולשאול את כל הלמות ואת כל השאלות ואת כל, ולכתוב את זה פירושים והכל. אבל החיבור האמיתי פותח את המוח ופותח את הלב, ואחר כך כל הלימוד הוא אחרת. אבל, וזה מרומז בגמרא. בגמרא כתוב, כשיהודי לומד, שקודם כל שהוא ילמד ואחר כך שינסה לסבור סברות. ליגמור אינש ועדר ליסבור. זה מה שדיברנו. זאת אומרת, קודם כל תלמד את זה עם תחושה שזה קדוש, ותן לזה לחלחל לתוך הלב שלך. כמה שתבין, תבין, זה הכל מתנה. פעם שנייה אתה יכול להתחיל ללמוד עם האגודל, כמו למדן. אבל קודם כל, תן צבע יסוד, כמו שאומרים, מריחה אחת ראשונה, תן שזה יבוא נקי, בלי להרבב את עצמך. זה ביטוי מעשי להתקשרות לצדיקים. זה גם כשלומדים דף גמרא צריך ללמוד ככה. אני זוכר, סבא שלי, היהודי, היום ביחסית לדורות שלנו אפשר להגיד שהיה יהודי קדוש. והיה פותח גמרא, זה היה ממש, זה היה נראה כמו יהודי פותח מחזור לליל כל נדרי. ככה זה היה נראה. ככה, להוציא אותה מהארון, לשים אותה על השולחן, זה היה ממש, ראו שהבן אדם ניגש כמו שפותחים ספר תורה, ככה הוא ניגש לזה. קשה להסביר מה ראו, אבל כל אחד שראה את זה, ראה את זה ככה. זה לא, היום לא רואים דברים כאלה. זה הגישה, זה אומר שקשורים לצדיקים שדברי תורתם כתובים בתוך הספר הזה. כן, למרות שהם חיו לפני 1500 שנה בערך. ואנחנו לא מכירים אותם, אנחנו רחוקים גם מנטלית וגם תרבותית וגם שום דבר. אבל אפשר להתחבר. ואז, מה שלמדנו פה, שיהודי מתפלל בהתקשרות לצדיק. זה כמו להתפלל על דעת הצדיק. אני מתפלל, אני מכוון, כמו שהצדיק זורם עם התפילה, אני מכוון שהנשמה שלי תזרום עם התפילה. אני לא תמיד מצליח, אבל זאת השאיפה שלי. יש לנו את הדוגמה הכי בולטת להתקשרות לצדיקים, זה כשאנחנו מקדשים אישה ואנחנו אומרים כדת משה וישראל, מזכירים שמות של שני צדיקים. ויכול לבוא בעצם מסנגד קלאסי שלא סבל להתקשרות לצדיקים, צריך לתקן את הטקסט ולכתוב כדת השם יתברך. במקום זה אנחנו מזכירים שמות של שני צדיקים, כדת משה וישראל. ואף אחד לא מערער על זה. אבל זה הכל אותו עניין. יש לזה גם השלכה הלכתית. אבל לא נוגע. על כל פנים, זה הכל השלמה של הדברים הקודמים, שלא דיברנו עד הסוף. עכשיו, יש עוד קטע בתורה שלמדנו אותו באופן אחד, שבעצם הרבה יותר מעשי והרבה יותר רלוונטי לחיים שלנו, ללמוד אותו בעוד אופן. יש קטע בתורה, בתורה ב', אני מדבר על תורה ב', בהלכות מרן, בחלק א', יש קטע בתורה שכתוב שם שבתפילה יהודי צריך להיות קולע אל הסערה ולא יחתי. יש שהתפילה נקראת קשת ונקראת חרב, בחרבי ובקשתי, ברשי שם. חרב וקשת, צריך לדעת להחזיק נכון ולפגוע בנקודה הנכונה. ובליקוטי הלכות, זה מה שאנחנו למדנו, מה שכתוב בליקוטי הלכות. בליקוטי הלכות כתוב שיש קליפת ישמעאל ויש קליפת עשיו. קליפת עשיו הוא מתאר ממש את התרבות המערבית, איך שלא מאמינים בהשגחה פרטית ועזב השם את הארץ. אז קליפת עשיו אומרת, אל תתפלל כי אין טעם, אף אחד לא מקשיב לתפילה שלך. אתה לא מעניין את אף אחד. אפילו אם זה לא אתאיזם גמור, אבל זה כפירה. קליפת ישמעאל זה הפטליזם המזרחי, המכתוב. כאילו, אתה... אין טעם להתפלל, כי בין כבר כל הכל נגזר עליך מראש, ויודעים מראש מה יהיה כל ההיסטוריה שלך, הכל כתוב, אי אפשר לשנות שום דבר. ומי שנופל לאחד משני אלה, אם יש לו קצת יותר מזה, או קצת יותר מזה, או לא בדיוק באמצע, או לא בורח משני הקצוות לאמצע, אז זה נקרא שהוא לא קולע לסערה. הוא מתפלל עדיין, אבל הוא מתפלל בלי חיות. זה פירוש אחד, זה פירוש אמיתי, אבל האמת שיש עוד פירוש, שיותר שייך אלינו, הפירוש של להיות קולע לסערה, זה להתפלל בדיוק על מה שאתה צריך, על באמת על מה שחסר לך. אנחנו הרבה פעמים, היו מספרים בדיחה אצל יהודים באירופה, עומד יהודי עם בגד קרוע, מוצאי שבת בקידוש לבנה, ורוקד, יהי רצון מלפניך שיתמלא פגימת הלבנה. לא חסר לו כלום, אין לו... הבגד שלו קרוע, והוא התפלל שהלבנה לא תהיה פגומה. כן, האמת שזה לא טענה. מה שכתוב בסידור צריך להתפלל, אם הלבנה לא תהיה פגומה, גם הבגד שלו לא יהיה קרוע. מי שמבין מה זה פגימת הלבנה. אבל זה מראה... למה אמרו דיבור כזה? אמרו דיבור כזה, זה היה רמז. שהרבה פעמים בן אדם, הוא מתפלל על דברים אדירים וגבוהים וזה, ואת הבסיס אין לו. הוא לא יודע מה חסר לו. ויש לפעמים להפך. יש לפעמים שבן אדם הגיע כבר לצומת כזאת, שהוא צריך להתפלל באמת על דברים עקרוניים ועמוקים. במקום זה, יש לו מוחין דקטנות, והוא מתפלל על... כמו שאיך אמר פעם צדיק אחד, אמר, יש שני סוגי פנינים. יש פנינים במחרוזת, ויש גריסי פנינה במרק. אז יש שניים שמבקשים פנינים, אחד מבקש פנינים כאלה, אחד מבקש פנינים כאלה. זה מוחין בקטנות. ועל שניהם אומרים שהם מפספסים, הם לא קולעים אל הסערה. בן אדם צריך לדעת את המקום שלו, לדעת מה חסר לו באמת לפי המדרגה שלו עכשיו. עכשיו, איך אפשר לדעת? אז אחד מהעצות שהוא נותן כאן, זה שבן אדם הפסיק לראות רק את עצמו. אז העצה מעשית זה לתת צדקה. לתת צדקה זה גם בכסף, מי שיש לו כסף. ולתת צדקה זה תמיד קשה. גם אם יש הרבה כסף זה קשה. יש איזה משהו, אפילו אם לוקחים את אותו סכום וחלקים אותו להרבה סכומים קטנים, אז כל פעם זה הקושי מחדש. כך כתוב בפרקי אבות, הכל לפי רוב המעשה. אז זה לא מדובר שרוב המעשה זה ביחד סכום יותר גדול. מדובר שזה בסוף אותו סכום, אבל להיות שעשית את זה ביותר פעמים, אז יותר פעמים כפית את יצריך. רואים שיש כאן משהו, הבן אדם צריך בתוך עצמו לתקן איזה נקודה כדי שאוכל לתת. זה לא דווקא כסף, זה חיוך, זה זמן, זה תשומת לב, זה פרגון, זה אפילו לפעמים לתת מרחב על ידי זה ששותקים למישהו ולא לא מהירים לו. זה עבודה לא פשוטה. וכשמתרגלים לתת צדקה, ולא מתרגלים כל כך מהר, זאת אומרת, מתרגלים, אבל זה כל פעם, זה ממשיך להיות קשה, זה כל החיים קשה. זה אחד מהדברים הבודדים שכל החיים זה ממשיך להיות קשה. אז כל פעם שעושים דבר כזה, משהו מזדכך בנפש. וזזים מהמרכז, כאילו. אנחנו הופכים להיות, עוד פעם, זה אותו עבודה כמו התקשרות לצדיקים. זה להיות חלק מה... להיות איבר מהכלל הגדול של כלל ישראל. ואז פחות טועים. אנחנו טועים כשאנחנו לבד. איך אמרו חסידים, אמרו משל, שעצים גודלים לבד, יש עצים שיש להם נטייה... הם מחפשים שמש, הם ישתלו אותם מקום, זה גודל עקום. אבל אם כאלה, אפילו כאלה עצים, גודלים הרבה יחד, אז אין להם איפה לחפש את השמש, רק למעלה. אז הם גודלים ישר. וכשאתה זורק את עצמך, אתה זורק את עצמך ביחד עם כל ישראל, אז אתה מתיישר באיזשהו מקום. וכשאתה ישר, אז אתה יודע מה חסר לך, ואתה יודע מה לבקש, אתה יודע איך, אתה יודע גם לא להגזים, אתה יודע גם לא לדפוק על השולחן יותר מדי, שזה לא יהיה תפילה בבחינת דין, שלא חשוב שמגיע לך. ומצד שני, גם לא להיות במוחין בקטנות ולבקש שטויות ולהזניח את הדבר העיקרי. על זה לא דיברנו, אז רציתי להשלים את זה עכשיו. כמה זמן עוד נשאר? יש עוד הרבה זמן. השתבח שמו. כן.
קשור לזה שרבנו אמר רב נתן שיתפלל על הכפתור.
שיתפלל אפילו על כפתור. שם יש השגה אחרת. הסיפור, יש שם סיפור. הוא אמר לו, מה קרה, אתה מתבייש להתפלל על כפתור? אז רבי נתן הבין שהוא התכוון להגיד לו, הדברים הגדולים שאתה מתפלל עליהם אצל הקדוש ברוך הוא זה שווה יותר מכפתור. לגבי הקדוש ברוך הוא הכל אותו דבר. אז ממילא שייך להתפלל גם על כפתור. זה עוד נקודה, זה נקודה אחרת של איזון, שאני מתפלל על דברים שיקרים אצלי, אבל אצל הקדוש ברוך הוא הכל אותו דבר. אין שום הבדל. לכן באמת, אם באותו רגע שבן אדם במוחין דקטנות, הוא צריך להתפלל על הדברים הפשוטים. רק הוא לא צריך להישאר שם. הוא צריך לצאת משם. זה ברור? אבל זה טוב ששאלת. אתה לא שאלת, אתה אמרת. הסוף של התורה, אנחנו פה, וזה קד חם, קד חם היינו כאשר יקמרו רחמיו. בקטע הקודם למדנו שיהודים מתפללים על הגאולה, על הגאולה העתידה. ומתפללים, כמה דורות כבר מתפללים על גאולה? שכבר עשה את החשבון. אנחנו השנה נהיה 1950 שנה לחורבן בית שני. ונגמר בחטא. זה היה ג' אלפים, תף תף חף חטא. ועכשיו אנחנו בה' אלפים, תף שין עין חטא. זה 1950 שנה שאנחנו מתפללים על גאולה, ועוד אם נחשיב עוד את ה-70 שנה קודם, וגם בכל זמן בית שני התפללו על גאולה שלמה, כי לא הייתה גאולה שלמה. רוב הזמן היו משובדים לאומות העולם. זה סיפור של... צריך להוסיף עוד 490 שנה לחשבון הזה. 420 שנה עמד בית שני, ועוד 70 שנה גלות בבל. כל כך הרבה שנים, נחלק את זה ל-20, נראה כמה דורות יש. זה מבהיל את הרעיון, וכל הדורות האלה ציפו וציפו וציפו, ונפתחו בסוף, והשאירו את התפילה לילדים שלהם. וכל דור אומר לדור הבא, אנחנו כבר זקנים, אבל אתם תזכו למשיח. אם מישהו מסתכל על זה, הוא מקבל חלישות הדעת. הוא מקבל חלישות הדעת, זה ממש, זה מאוד מאוד מחליש הדבר. היום קצת פחות, כי בכל אופן יהודים חזרו לארץ, הקימו מדינה, יש איזה... קרה משהו. אבל בדורות הקודמים, תפסו למשל יהודי בתפשין, בתפשין ג' יהודי בכל העולם, איך הם הרגישו? לא רק אלה שנקלעו לתוך הסיטואציה ההיטלרית, בכל העולם, איך יהודים הרגישו? ואיך הם אמרו, איך הם ישבו בתשעה באב וכוננו על הזה, ואיך הם ביקשו כל יום ותחזינה עינינו בשולחן לציון ברחמים. וזה מעניין, כי כתוב בגמרא, כתוב שמשיח יבוא או בזמן או יותר מהר מהזמן. אם הוא יבוא יותר מהר מהזמן, אז כתוב עליו יתה ולא החמינה, שיבוא ושאני לא אראה אותו כי יהיה צרות לפני זה, יהיה חבלי משיח. אם הוא יבוא בזמן, צריך המון סבלנות לחכות לו, כי מי יודע מתי הזמן. אבל בתפילה, כשאנחנו אומרים ותחזנה עינינו בשמחה לציון ברחמים, כל אחד מהדורות האלה יתפלל ותחזנה עינינו, אז הם מוכרחים לומר שיש דרך שלישית. מצד אחד, תחזנה עינינו אז זה לא צריך לחכות כל כך הרבה זמן. ובשובך לציון, איך כתוב שם? ברחמים. אז גם לא צריך צרות כל כך הרבה. אז באמת מובא בספרים שיש דרך שלישית. יש דרך שלישית, איך מגיעים אליה, אני לא חיפשתי, לא מצאתי, אני לא יודע מה זה אומר. אבל יכול להיות שרבנו מתכוון כאן לדרך השלישית הזאת. הדרך השלישית הזאת זה לא לעשות חשבונות כמה התפללנו, שלפעמים כבר נמצאים מאוד מאוד קרוב לסוף, ורק קיר דק מבדיל, וצריך את התפילה הזאת עכשיו, את התפילה שלנו עכשיו. זה מה שהוא אומר. לא יודע כמה זה משכנע בן אדם שעל גבול הייאוש, אבל זה מה שכתוב כאן. ודיברנו לא להילחם עם מה שכתוב. אז בואו נפסיק להילחם, ונעשה מה שכתוב פה. ואז כאשר נחמרו רחמיו, זה בעצם צריך להיות כתוב בלשון עתיד. כן, כתוב בלשון עתיד. כאשר יקמרו רחמיו, גבה יתהפך. היינו שיתהפך מידת הדין למידת הרחמים. והיא לא אוהב מקרבינה לספינטה. עכשיו, כל זה קורה בזכות החסד של הקדוש ברוך הוא. כתוב בגמרא שהספנים רובם חסידים. זה לא המלאכים של הסיפורים. אבל ככה כתוב, שהם כל הזמן, הרשב"ם אומר, או רש"י, אני לא זוכר, הם רואים כל הזמן איך שהשם מציל אותם, הם לא עומדים על קרקע פתוחה, אלא הם אדמה מוצקת מתחת לרגליים, אז הם חייבים להיות חסידים. ואם לא היו מקרבים לנספינטה, אם אנחנו לא נהיה תחת ההשפעה של מידת החסד של הקדוש ברוך הוא, שזה מרומז במילה ספינטה, אז היינו טובים. מה זה הספינטה? מה איזה חסד זה? היינו למעני, למעני אעשה זאת. מה זה הפסוק הזה, למעני, למעני אעשה זאת? הדית במדרש, מי הקדימני ואשלם לו? מי עשה לי מזוזה קודם שנתתי לו בית? זאת אומרת, לאף אחד בעולם לא מגיע שכר על המצוות שלו, כי למי יש כוח לעשות מצווה? עלה לא מתגלגל ברוח בלי השגחה פרטית, בלי כוח של הקדוש ברוך הוא. יהודי לא יכול להרים את היד בלי שהשם נותן לו כוח. אז מה מגיע לו שכר? מי עשה לי מזוזה קודם שנתתי לו בית? נמצא שכל מעשים טובים שלנו וכל התפילות הכל מאיתו. ככה אמר הבעל שם טוב, זה מופיע בספרים בשם הבעל שם טוב, שהוא אמר שאנחנו כולנו בגדר שמסייע שאין בו ממש. מה זה מסייע שאין בו ממש? זה כמו ילד קטן שעוזר לאמא לסחוב את הסל הכבד מהצרכנייה. ראיתם ילדים כאלה? יכול להיות שזה רק מפריע לה, היא צריכה ללכת יותר לאט ולהשגיח עליו תוך כדי וכל זה, ולהתכופף קצת, שאוכל לשים יד, זה קשה לה, אבל היא שמחה שהוא רוצה לעזור. אז זה נקרא מסייע שאין בו ממש. בעצם כל המצוות שלנו זה רק גילוי דעת שאנחנו רוצים. בעצם השם עושה את הכל. ואין ראוי לחשוב לקבל שכר על שום דבר. ואף על פי שנראה שעל ידי תפילתנו ותורתנו יהיה הגאולה, אף על פי כן צריכים אנו לחסדו, שבחסדו יגאל אותנו. וזהו, אין לב מקרבת ספינטה, אם לא הספינה הייתה קרובה, שם היה סיפור שהם ישבו על גב של דג, הם לא זיהו שזה דג, זה היה דג כזה גדול, הם חשבו שזה אי. הם ישבו על הגב שלו והדליקו אש. ורצו לבשל. ואז הדג הרגיש את האש, אז הוא התהפך כדי לקרר את הגב שלו. אז הם נכנסו לספינה. אם הספינה הייתה רחוקה, אז הם היו טובים. ככה, הם יכלו לשחות עד הספינה. זה מה שכתוב שם. אומר רבנו, האש זה האש של התפילה. והתורה וכל המצוות שעושים בהתלהבות. והגב של הדג זה כמה שכאילו שמה שנראה לנו שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו עורף בגלות, הוא לא מקשיב לתפילות שלנו. אבל ברגע שמוסיפים עוד גזיר עץ ועוד אש והגב מתחיל להתחמם, אז הכל מתהפך, וכשהכל מתהפך אז הוא כבר עם הפנים אלינו, לא עם הגב. אף על פי כן אנחנו עדיין זקוקים לספינה. זאת אומרת, מגיעה גאולה, אבל אנחנו צריכים לזכור שזה הכל בחסדו יתברך ולא על ידי העבודה שלנו. כמו שאמרו חכמינו זה על הספנים רובם חסידים. אם לא חסדו, תבינן חס ושלום בגלות. עכשיו, יש בחסד הזה שני פנים. יש פן אחד של עצם ההישרדות בגלות. עם ישראל זה נס. כתוב באחד מהראשונים, נדמה לי, לא זוכר מי אומר את זה. הרמב"ם כותב שעם ישראל הוא נצחי, באיגרת תימן. העם ישראל הוא נצחי כמו השם יתברך. ככה הרמב"ם כותב. אבל מישהו כתב, אני לא זוכר, שמי שמחפש הוכחות למציאות הבורא, שיתבונן באופן איך עם ישראל שרד את כל ה... אין לזה אח ורע בהיסטוריה. יש עמים עתיקים שהם צאצאים של עמים עתיקים, אבל הם לא יצאו בגלות כזאת. מי שיצא בגלות, קודם כל ההיסטוריה שלו היא הרבה יותר קצרה, ההיסטוריה של הגלות שלו הרבה יותר קצרה, וכבר כמעט לא נשאר מהם כלום. ויהודים חיים וקיימים. אז זה אופן אחד של חסד, שיהיה מי שיגאל בכלל. האופן השני של החסד זה עצם הגאולה, זה חסד אחד גדול. הגאולה עצמה היא חסד, לא רק בגלל שלפניה יש גלות. אם משיח היה מגיע באמצע זמן בית המקדש הראשון, כשהיה את כל הגילוי אלוקות וכל העשרה דברים שהיו בבית המקדש, זה גם היה חסד גדול. כי ביאת המשיח זה מודעות אחרת לגמרי, זה גילוי אלוקות. לא היה גילוי אלוקות כזה אף פעם בעולם. היה משהו מעין זה בשעת מתן תורה. ושזה מתגלה שנגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, ומצד שני אף אחד לא נשרף מזה ואף אחד לא מתבטא לגמרי, זה החסד הכי גדול שיכול להיות, קרבת אלוקים. ומה שצריך לזכור שגם הכוח להתפלל שזה יגיע זה גם כן חסד. כי מצד הטבע שלנו כבר היינו מתייאשים להתפלל. ולפי זה הוא מסביר את ההתחלה, את הפסוקים של התחלת התורה. וזהו פירוש אמור אל הכהנים. אמור אל הכהנים בני אהרון, מורמז בכל החלק הראשון של התורה. אנחנו למדנו בחלק הראשון של התורה שיהודי לומד תורה ומתעסק עם הצד הפנימי של העולם. יש בעולם צד פנימי וצד חיצוני. הצד החיצוני זה מה יש בעולם, זה הצד החיצוני של העולם. הצד הפנימי של העולם זה למה יש עולם. זוכרים שדיברנו על זה? למה יש עולם? למה יש עולם? זה כדי שישראל, הנשמות והתורה יגיעו לכאן וישראל יקיימו את התורה בראשית, בשביל התורה, בית ראשית. רש"י אומר את זה בתחילת החומש. בשביל התורה או בשביל ישראל? בשביל זה נברא העולם, זה הפנימיות. הפנימיות הזאת היא נקראת בשם נשמה, היא הנשמה של העולם. דיברנו על זה, אני חושב, בפעם האחרונה שלמדנו פה, לפני ראש השנה. שיעור האחרון של תשע"ז. הנשמה של העולם, כל הדברים ששייכים לפנימיות, זה יכול להיות מצווה, זה יכול להיות נשמה של יהודי, זה יכול להיות איזו התעוררות לעבודת השם של נשמה של יהודי, חזרה בתשובה של יהודי, כל הדברים האלה נקראים בשם נשמות, כי כל הדברים האלה זה נשמת העולם, בזכות זה העולם קיים. כשיהודי לומד תורה, אז כל עוד שהוא לומד זה נשמה. הנשמות האלה הן עולות למעלה והן מתחדשות בתוך ספירת המלכות. ספירת המלכות זה השורש גם של תורה שבעל פה וגם באופן מסוים של התורה שבכתב, איך שאנחנו מבינים אותה. אנחנו רואים תורה שבכתב היא נעלמת מאיתנו, היא שייכת לחוכמה של העולם העליון, זה למעלה מאיתנו. המלכות שייכת אלינו. אנחנו מבינים את התורה שבעל פה דרך, את התורה שבכתב דרך התורה שבעל פה. אז כל ההבנה שיש לנו בתורה, השורש זה המלכות, התפילה השורש שלה במלכות, והנשמות השורש במלכות, הכל בפנימיות המלכות. ולימוד התורה שלנו צריך לקבל התחדשות, כי הרבה פעמים הלימוד של התורה הוא... בלימוד אנחנו משתמשים בשכל, לא תמיד יש שם התחדשות, לא תמיד יש שם את הפן הלבבי, את הפן של השמחה, את הפן... אז כשיהודים מתפלל, אז הנשמות האלה נכנסות, הנשמות, האותיות של התורה, שנקראות כאן נשמות לצורך העניין, הנשמות האלה נכנסות לתוך התפילה שלו ומתחדשות שם. התפילה זה הנציגות של המלכות. זאת אומרת, המלכות היא כאילו פורסת את כנפיה על כל העולם, פורס עלינו סוכת שלומך, זה המלכות, וכולם חיים ממנה, אבל הם חיים מהחיצוניות. כשיהודי מתפלל, הוא נוגע בפנימיות של המלכות. לפי ערכו, כמה שזה שייך אליו. ואם יהודי לומד תורה, ואחרי זה או לפני זה, לא משנה, הוא גם מתפלל, הוא מתפלל בכוונה, אז הדיבורים של התורה מאירים אצלו אחרת. זאת אומרת, אפשר לראות את זה גם בפועל. אנחנו יודעים שכל גדולי ישראל האמיתיים, אלה שבאמת היו... הבעל שם טוב פעם עשה שאלה, שאל למעלה בשמיים, הוא שאל עם שאלת חלום או משהו, אני לא יודע. הוא שאל, הוא רוצה לקיים, לשמש תלמידי חכמים, למי ללכת? אז אמרו לו שילך לבעל הפני יהושע, הם היו באותו דור. אז הוא הלך אליו, ושימש אותו, הוא היה אז קצת חלש וזה, הוא מאוד הודה לו, הוא מאוד שמח איתו. סיפור שלם היה שם. אז יהודי כמו הפני יהושע, יש עליו כל מיני סיפורים, מספרים שאחרי שהוא נפטר, המשקפיים שלו נשארו בבית כנסת, בתוך ספר. והיה שם בקהילה ילד עיוור, הוא שיחק בית הכנסת, הוא מצא את המשקפיים, הוא הלביש אותם, הוא התחיל לראות. יש סיפור כזה. אם הסיפור היה, אני לא לוקח, אני לא חתום, אני לא חותם על זה שהסיפור היה, אבל אם סיפרו עליו סיפורים כאלה, אז היה שם משהו. זה לא היה סתם. זאת אומרת, הם היו יהודים קדושים. כל ההצלחה שלהם בלימוד התורה, זה שהם היו גאונים כאלה גדולים, זה לא בא כל כך מה-IQ ומהכישרונות, כמו שזה בא מהזהה והיגיעה והתפילות, ויראת שמיים. המספרים על על הקצת החושן, שלפני כל שיעור שהוא היה מוסר לתלמידים שלו, הוא היה, פעם תלמיד גילה את זה, הוא עשה חור בדלת ככה שהוא יוכל לראות מה הוא סוגר את עצמו בחדר שם. היה נשכב בפשוט ידיים ורגליים, ואומר ריבונו של עולם, תזכה אותי שאני אלמד תורה כמו שצריך, כי אולי אני בגדר של ולרשע, אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? ככה היה מתפלל, ואחר כך היה הולך ואומר שיעור, ומי לא מכיר את קצת החושן, זה אחד מהדברים הכי נפלאים שיש לנו בין האחרונים. הניתוח, ההברקה, ההסברה, אפשר גם לזכור יותר טוב אחרי שלומדים משהו אצלו. וכל זה היה, זה לא התחיל ולא נגמר בשכל. זה, תורה כזאת היא תורה מחודשת, היא תורה... חידושי תורה אמיתיים, ותורה כזאת גם משפיעה אחרת. יש בחסידות בלז, יש מסורת, שאם בן אדם יש לו בלבולים במחשבה שלו, אז שילמד פני יהושע, זה מתאר את המחשבה. יש סגולה כזאת. אז מה זה, מאיפה זה בא? זה בא מהתפילות שלו, זה לא בא מהכתיבה שלו על שור שנגח את הפרה. זה נקרא שהתורה... מקבלת פנים חדשות כשיהודי מתפלל. וכל זה כדי שיהודי באמת יתפלל עם כל הלב, דיברנו קודם שצריך לתת צדקה. עכשיו כל זה מרומז בשלוש ארבע מילים בפסוק, זאת תורה שבכתב. אמור אל הכהנים, אז אמור זה תפילה. אמירה, את השם האמרת היום, זה לשון שבח והודיה, שזה התפילה. כהנים מבחינת תורה. התפקיד של הכהן, מהו התפקיד הקלאסי של הכהן? כהנים היו בבית המקדש שבוע בחורף ושבוע בקיץ. ומתוך השבוע, כל בית אב, כל משמר היה שבוע בחורף, שבוע בקיץ, כל בית אב עבד יום אחד בשבוע. וכל כהן עבד יומיים בבית המקדש. מה היה התפקיד של הכהנים כל השנה? שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. שאלנה תורה מאת הכהנים לאמור. כתוב ב... זה היה התפקיד הקלאסי של הכהן, היה ללמד תורה. עכשיו כשהוא מדובר אמור אל הכהנים, זאת אומרת, תתפלל את התורה. ככה הוא מסביר את זה. מבחינת נשמות כנ"ל, כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דת וכולי, ותורה יבקשו מפיו. אהרון זה בחינת משפט, זה מרמז על הצדקה. מה מרמז על הצדקה? על ההתקללות בכלל ישראל. זה הנקודה של הצדקה. זה שאהרון היה לו על הלב את כל השבטים. זה משפט, כמו שכתוב, נשא אהרון את משפט בני ישראל, הוא נשא את משפט בני ישראל לליבו, ככה כתוב. זה בעצם הנקודה של הצדקה, זה להרגיש יהודי אחר בתוך הלב. כי צריך להביא, חסר כאן, אבל זה לא כל כך עקרוני, כי צריך לזה בחינת משפט. ואמרת עליהם, ואמרת דייקה, עכשיו מי צריך, דרך מי כל האמירה הזאת עוברת? דרך משה רבנו. אמור אל הכהנים ואמרת עליהם, אמור אחד זה היה תפילה, אבל ואמרת עליהם זה דיבור אל משה, תדבר איתם, תאמר להם. כי צריך להביא את כל התפילות לבחינת משה משיח. והוא יקים את המשכן, גם כאן חסר כמה מילים. והוא יקים אותם, כמו שכתוב, ויביאו את המשכן אל משה ויקם משה את המשכן. ופה מתחבר רעיון שיש אותו בלקוטי הלכות בעריכות, זה ההלכה הראשונה של הלקוטי הלכות, הלכה הראשונה בכל השמונה כרכים. שם הוא מסביר מה זה נדבת המשכן. שעון הזה נכון?
כן.
כן. הוא מסביר מה זה נדבת המשכן. הוא אומר שאחד הביא זהב, אחד הביא כסף, אחד הביא צמר, אחד... כל אחד הביא משהו. מה זה הדבר הזה? הוא אומר, זה היה השגחה פרטית. כל אחד הביא את המאפיין של הנשמה שלו. אספו נקודות טובות. מכל הנקודות הטובות האלה בנו את המשכן. אז יש מה שנקרא זהב ברוחניות. אז יהודי כזה, השם ארגן לו, שיהיה לו גם זהב בגשמיות, שיביא זהב. יש כסף ברוחניות, אז כסף זה אהבה, זהב זה יראה, יש כל מיני, הכל היה נקודות טובות. ואת כל הנקודות הטובות האלה היו חייבים להביא אל משה, ומשה יכל להקים את המשכן, כתוב בזוהר, שאם לא משה, המשכן לא היה קם. הקובץ של הקרשים, רש"י מביא את זה בחומש מחז"ל, אבל גם ההתאמה בין כל החלקים, פשוט עבודת ההרכבה הייתה מלאכה שרק משה זכה לעשות אותה. זאת אומרת, משה הוא היחיד באותו דור, היחיד שיכול לראות את הפאזל השלם של כל כך הרבה יהודים, שכל יהודי נראה אחרת לגמרי מיהודי אחר. ולראות בכל זה מין נשמה אחת גדולה, אמירה אחת. זה משה. ממילא אותו דבר יש בתפילות, למעשה התפילה שלנו, אפשר להגיד היום בדור שלנו, בניית המשכן נעשה הרי על ידי תפילות, זה כל התורה פה. אז בניית המשכן של העתיד, זה על ידי התפילות של היום. כל יהודי מכניס בתפילה שלו את הנקודה הטובה שלו. בעצם הנקודה הטובה הקלאסית זה לעמוד מול השם ואני אתה. יש דרגה יותר גבוהה שרק אתה ואין אני, אבל... זה צריך לדבר על זה אחרת, בפעם אחרת. אבל ככה הוא מחלק את זה, הוא אומר שיש שתי דרגות, והדרגה הפשוטה האמיתית של התפילה זה שהכל נמוג ויש רק המתפלל והאלוקים, שום דבר אחר אין. והמתפלל הזה מתפלל על כל צורכי הגוף, על כל צורכי העולם. אבל בחוויה שלו כרגע מה שרלוונטי זה העמידה לפני השם. אין שום דבר אחר. ומשה רבנו יכול לראות איך שכל אחד עומד לפני השם, שזו הנקודה הטובה שיש בחיים. אין דבר יותר טוב מאשר לעמוד עם השם אני אתה, ולשכוח את הכל. ואף על פי כן ששוחר, למרות ששוכחים את הכל, לחבר אליו את הכל, לא לשכוח את הכל ולברוח ולשרוף את הכל. זה בעצם, זה שיא הטוב שיכול להיות אצל יהודי, וההתקשרות לצדיק זה לחבר את כל הנקודות הטובות האלה יחד. וזה פירוש רש"י להזהיר גדולים על הקטנים. הפשט הפשוט להזהיר גדולים על הקטנים, שהגדולים יזהירו את הקטנים, שהקטנים לא יתאמו למתים. זה מה שמדובר שם. כהן קטן שלא הולך לבית הקברות, שלא חושב שהכל מותר לו. אבל רבנו מסביר להזהיר גדולים על הקטנים, היינו צדיק הדור, שהוא מבחינת משה, שהוא מאור הגדול, יזהיר ויעיר את התפילה שהוא מבחינת מאור הקטן. את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הקטן לממשלת הלילה. מה זה המאור הגדול? שמש, חמה. המאור הקטן זה הלבנה. החמה והלבנה נבראו ביום הרביעי של מעשה בראשית. מה קדם להם? ראשון, שני, שלישי, אור, רקיע וחלוקת המים ושלמות. חלוקת המים וההתחלה של שהמים עושים את התפקיד שלהם, שזה הצמחים וכל זה, שזה חסד גבורה תפארת. חסד גבורה תפארת, ומיד אחרי זה מופיע השמש והירח. אז באמת המקובלים אומרים שהאילולי קטרוג הלבנה, אז המלכות הייתה הספירה הרביעית. היה חסד גבורה תפארת מלכות. זה ראשי תיבות שכתובים בספרי קבלה, חג תם. חסד גבורה תפארת מלכות. ובגלל שהלבנה קטרגה, אז המלכות הפכה להיות, לכי ומעטי את עצמך, המיעוט זה שהיא הספירה השביעית. ולהסביר את זה, זה אין כאן המקום, זה ארוך ומסובך, אבל כל פנים, המקום שלנו היום, אנחנו צריכים להבין, עוד לפני זה, צריך להבין שהמקום שלנו זה בעצם זה התפילה. אנחנו מושרשים, כל ישראל בני מלכים, המקום שאנחנו מחוברים אליו זה המלכות, קבלת מלכות שמיים, זה עיקר העבודה שלנו. עכשיו, הצדיקים שמדבר עליהם כאן, כמו משה רבנו, אז יש בכתבי אריזה, בשאר הגלגולים, יש את זה כמה פעמים, זה כתוב שם, היום כבר יש שאר הגלגולים עם מתוק מדבש, זה כאילו עם קהתי. כבר אפשר ללמוד את זה. אז כתוב שם שכשאדם הראשון חטא, היו נשמות שלא השתתפו בחטא. הם פרחו ממנו לפני שהוא חטא. היו נשמות שהשתתפו בחטא ונשארו בו בתוכו, ומהם נהיו, ומהם קיבלו קין והבל. ומקין לא נשאר, אז מהם נהיו הבל. מהם נהיו הנשמות שהן מבחינת הבל. לא משחזר עכשיו את כל העריכות. והיו נשמות שנפלו לקליפות. הנשמות האלה שנפלו לקליפות, אז הם אחר כך היו מגולגלים בצון לבן, ויעקב אבינו עשה בהם תיקון בזה שהוא לקח את העתודים ועשה את כל המניפולציה שם. פרופסור פליקס כתב שהוא היה, איך קוראים לזה? הוא היה פרופסור לגנטיקה, יעקב אבינו. סתם שטויות, אבל אני לא יודע אם הוא כתב את זה ברצינות או בבדיחה. הוא כתב את זה בתור כותרת עם סימן שאלה, באיזה מחקר שהוא כתב. הוא כתב על הסיפור הזה מחקר. אבל קבלה כתוב שהוא פשוט גאל את הבצון לבן, היום מגולגלים. אז הקדוש ברוך הוא עזר לו שכל אלה שנולדו אצלו עקודים, נקודים וברודים, הם היו הנשמות של ישראל. והוא הוציא אותם, לקח אותם לארץ ישראל. מעשה אבות סימן לבנים, משה, שהוא הפנימיות של יעקב, הוא זכה שעוד פעם, הנשמות האלה ירדו עוד פעם למצרים, ואז היה להם את התיקון האמיתי, בחומר ובלבנים וכל זה, ואז משה, שהוא הפנימיות של יעקב, הוא הוציא אותם. והוא בעצם היה אמור להביא אותם לארץ ישראל, כמו שיעקב הביא אותם לארץ ישראל. ואם היה מביא אותם לארץ ישראל, זה היה תיקון גמור. אבל בגלל כל מה שהיה בדרך, ומשה היה נגזר עליו שהוא הסתלק, אז זה מתעכב, אבל הנשמות האלה כבר בתחום הקדושה. עכשיו, כל אחד צריך לדאוג, היות שהוא כבר היה בקליפה וכל זה, אז הוא צריך לראות, לתקן כמה שהוא יכול. וזה כל העבודה של התיקונים שיש לנו כל הדורות. והעבודה הזאת נעשית על ידי התפילה. עכשיו, הנשמות האלה שברחו ולא השתתפו בתוך כל החגיגה הזאת, שאריזל אומר שהם הם, 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 הם לא היו בכלל, לא היו בחטא, אז הם נשארו בדרגה של המאור הגדול. זאת אומרת, הם נשארו, לא כמו שהמלכות ירדה בפנימיות הקטרוג הלבנה והחטא של עץ הדעת בפנימיות זה היינו הך. זה במישור האנושי וזה במישור כאילו הקוסמי. אבל זה בעצם אותו עניין. גם שבירת הכלים וגם חטא העגל. זה הכל בעצם אותו עניין. זה כל מיני וריאציות של אותו נקודה. והיות שהם לא הצדיקים האלה, הנשמות האלה, הם לא היו שם, אז הם נשארו בבחינת המאור הגדול. והם מאירים את התפילה. זאת אומרת שמי שרוצה לקבל חיות בתפילה, הוא צריך לקבל אותה מהנשמות של הצדיקים האלה, שלא פגמו, לא נפגמו בחטא אדם הראשון. באמת רואים שיש, כל הצדיקים כתבו, או שאמרו בעל פה, והתלמידים שלהם כתבו. אבל יש כתיבה שמעוררת יותר, ויש כתיבה שמעוררת פחות, ויש כתיבה שדוחפת לעשות, יש כתיבה שדוחפת להתפלל. יש כל מיני, יש בזה כל מיני וריאציות, וגם זה גם תלוי בזיכוך של הבן אדם. יכול להיות שבן אדם מזוכח, אז מספיק לו צדיק יותר קטן. וככל שהוא פחות מזוכח, הוא צריך צדיק יותר גדול. זה מובן. רואים את זה בחטא העגל, איך שמשה דווקא, משה מתפלל בשביל כולם ומוסר את נפשו. הוא רואה עוד פעם איך שכולם נופלים באותו פינה והוא נשאר למעלה. והוא אומר שהוא לא רוצה להישאר למעלה בלעדיהם. או שהם עולים אליו או שהוא גם הוא לא יהיה. זה הכל קשור עם אותו עניין. אז משה הוא המאור הגדול והתפילה זה המאור הקטן, והמאור הקטן זה לטובתנו. זה שזה המאור הקטן שגם אנחנו יכולים להחזיק בזה. זאת אומרת, איך מקבלים בלילה אור מהשמש דרך הירח, דרך המאור הקטן? טוב, נשאיר את זה פה. נשאר לנו רק כמה שורות. טוב, להתראות לכולם. טוב, יהיה.